ערב טוב, שעה טובה, אנחנו בפרק ט', עוד ג', קצת ארוך, נראה אם נצליח להקיף או שאולי נחלק אותו לשניים, נראה לפי המצב. אולי נתחיל עם שאלה, באדם נכנס ללמוד, בא ללמוד בישיבה, עכשיו, האם הוא צריך לעשות לו איזושהי תוכנית, האם הוא צריך לשים לפניו איזושהי מגמה, האם הוא צריך לחשב מה הוא רוצה, או שהוא יכול לשבת וללמוד, ללמוד מה שלומדים כולם, מה שהוא פותח. אולי צריך להתחיל מבראשית ולסיים את כל התורה כולה, אולי צריך לתכנן, לגמור את הש"ס לפחות. מה הדרך הנכונה שלנו כשנכנסים לישיבה, או באמצע הישיבה, או כל שנה, תחילת שנה, אמצע שנה, מה אנחנו צריכים לעשות? בסדר? רוצים להגיד משהו או שנראה מה הוא? אתה אומר צריך תוכנית. אם אתה לא יודע מה המטרות שלך, אתה מתפזר. לא תלמד. יפה.
אולי תוכנית של הספקים, אבל מבחינת מטרה, אז זה נראה לי זה הכי טוב שכל פעם תשנה לך מטרה.
כל פעם?
זאת אומרת, האדם לומד, הוא מתפתח, הוא מבין כאילו מה שהוא חשב שאז היה האופק הרחוק שלו, משתנה, אבל...
אז אתה אומר שהמטרות, עשה מטרות, אבל אתה משנה אותן לפי המצב.
אני אומר, אולי המטרות לימודיות זה, כן.
אז בכלל לא לשים... זאת אומרת, אבל כן יש איזושהי מטרה להגיע למשהו רוחני, להתעלות, להתרומם.
כן, אבל מה שחשבתי שפעם זה האופק הרוחני שלך, נראה לי...
שם
אחרי זה כבר
מתברך
שזה משהו אחר.
אז משדרגים את המטרות, מעלים אותם. כן? אז בוא נראה איך כותב את זה הרב. בעוד ג', תלמידי חכמים שתורתם אומנותם צריכים להשתדל שתהיה דרכם נכונה לפניהם. מטרתם צריכה שתהיה ברורה להם, כדי שיהיה רוחם אמיץ ודעתם שוקטה, נוחה ומיושבת. צריך לסדר את הדרך, צריך מטרה. כדי שהרוח יהיה אמיץ והדעה תהיה שוקטה, נוחה ומיושבת. דיברתי עם אברך אחד. אמר לי שהוא לומד הרבה שנים, אבל הוא מרגיש שהוא לא מתקדם. למה הוא מרגיש שלא מתקדם? אז הוא ישב וחשב, והוא הגיע למסקנה שזה בגלל שאין לו מטרה. שאין לו מטרה. בואו נראה רגע, אני עכשיו רוצה להגיע לבית הכנסת, במרכז. אני יוצא מפה, אני מתחיל ללכת, אחרי 5 דקות, אני כבר יודע, התקדמתי או לא? אני יודע, אם אני יותר קרוב, אני התקדמתי. אם הגעתי למקום, אז אני הגעתי למטרה. אבל אם אני עכשיו יוצא לדרך, ואני הולך לשום מקום. אני הולך. לאן? לא יודע. הולך. ואני הולך. אחרי 30 דקות אני מסתכל. התקדמתי? לא התקדמתי. כי... מה?
התקדמתי.
לאן?
מה תגיד לאדם שולך לאינסוף?
זה גם, תראה מה שהוא אומר בהמשך, אמנם גדול הוא מאוד, אותו הכלל נשגב לו, עליך המלאכה לגמור. שזה גם חשוב, שלא צריך... אם כן, אומר, לא עליך המלאכה לגמור ולא אתה בן חורין לבטל למנה, ואם כן אין כל כך צורך על דבר ציור של התחזקות לעבודת התורה בעניין הקפת כלל ידיעותיה. אנחנו לא מדברים על לשים לעצמו איזשהו צורך להקיף את כלל הידיעות לאין סוף. אני רוצה הכל, לא יעבוד, אין דבר כזה, זה לא מטרה, זה לא תוכנית, לא תכנון. האדם שרוצה לראות התקדמות הוא צריך לשים לעצמו איזשהו מסלול, איזושהי מגמה.
השאלה אם זה אדם שרוצה, אם זה צורך פסיכולוגי נפשי של האדם, או ש... אבל באמת הוא מתקדם גם בלי שהוא שם את ה...
תראה, מה הוא עושה? אם הוא יושב ולומד תורה, הוא מתקדם, גם אם הוא לא שם את ה... השאלה היא אם הנפש שלו מרגישה את זה. אנחנו מורכבים מגוף ונפש, לא רק מנשמה. הנפש צריכה הרגשה, צריכה גם משהו מוחשי עם ששת הדברים, להרגיש אותם.
כן, אבל זה טיפה צורך נמוך. לא, אני חושב שרוב בני אדם צריכים את זה, אבל
כמעט כל בני אדם
אנשים ברמה יותר גבוהה הם לא צריכים להרגיש שסיימתי.
הרב כותב באחד המקומות שהחטא היותר גדול זה להיות בלי גוף, להפוך למש... להרגיש את... לחשוב שהוא בלי גוף, בלי גוף. זה לא... זה... בעוד התשובה הוא גם כותב שהחטא היותר גדול זה להעביר את החטא מן העולם. זה לא עובד. אתה לא יכול. יש אנשים שהם נשמות עליונות שירדו לעולם והם באמת מחוץ למערכת הגופנית בכלל, אבל האדם הרגיל הוא חייב לדעת שיש לו גוף, לא יכול להיות בלי גוף. והגוף צריך, הגוף צריך אוכל, הגוף צריך מים, הגוף צריך שינה, והגוף צריך הרגשה שהוא מתקדם. ואם אין לגוף הרגשה שהוא מתקדם, הוא יכול ליפול, להתרסק. אז בשלום.
נראה לי גם הפוך. אין מדי המטרה שלו היא לסיים. בחיים לא יסיים. המטרה שלו היא בחיים לא תסיים.
אם אתה רוצה לסיים את המסכת, אתה אומר, אני מתחיל עכשיו מסכת שבת, ויש לי שתי תוכניות. תוכנית אחת ללמוד בעיון כמה דפים, תוכנית שנייה לסיים את המסכת בבקיאות. למה לא? יפה מאוד.
כמה ספרים עוד נשארו בארון?
אז שוב, אנחנו חוזרים למה שהוא אומר. זה מה שאתה אומר עכשיו, זה מה שהוא אומר. אמנם גדול, אני קורא את זה עוד פעם, אמנם גדול הוא מאוד אותו הכלל הנשגב, לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין להיבטל למנה. ואם כן, אין כל כך צורך על דבר ציור של התחזקות לעבודת התורה בעניין הקפת כלל ידיעותיה. ארון ספרים הוא גדול. באמת, אדם שמסתכל על הכל, אז הוא נופל. הוא מתרסק. זה נכון. יש לנו... הוא כתב פה שקולים הם בקובץ זין, עוד קוף ממהי. שקולים הם הצדדים של אל תהי צדיק הרבה ושל אל תתחכם יותר. וכשם שההתאמצות היתרה בהשגה על מה שאין חוק האדם נותן, היא מביאה באחריתה להפסד שכל, לדלדול רוחני ולתרבות רעה. ההתאמצות היתרה בהשגה על מה שאין חוק האדם נותן, אדם שרוצה להתאמץ לדברים שלא בחוקו, שלא בסדרים שלו, שלא בכללים שלו, מביאה להפסד שכל, לדלדול רוחני ולתרבות רעה. חיד. בקובץ זין, עוד קוף ממהי. זין, קוף ממהי. זה בעיה מאוד גדולה. אנשים נכנסו לישיבה ומסתכלים על מישהו שכבר נמצא 30 שנה, 40 שנה בתורה, או על ארון הספרים, או על הספרייה, ואומרים, ככה אני רוצה להיות מחר. אם לא מחר, עוד שבוע. אתה יודע מה? שנה הבאה. ואז שנה הבאה הם בדרך כלל בצבא. כי הם נשברים. כי מה שאדם הוא מתאמץ באופן במה שהוא לא יכול, זה מביא לתרבות רע, מוציא אותו לתרבות רע, חס ושלום. אז זה נקודה מאוד חשובה. אל תהי צדיק הרבה. למה תשומם? למה תשומם? תשומם. אז קודם כל, לא לקחת משימות מעבר, לא בשמיים, ולא מעבר לים. קח משימות אצלך, אפילו יותר מזה. קח משימות שאתה תצליח לעבור אותה, שתוכל להתפוח לך על השכם. תגיד, אני רוצה לגמור כמה פרקים, ואם תצליח יותר, כל הכבוד לי. אפשר גם לשים משימה ראשונה, שנייה. בכל מקרה, כדאי שיהיה איזושהי מטרה, איזושהי תוכנית, דרכם נכונה לפניהם. כדי שיהיה רוחם אמיץ, ודעתם שוקטה, נוחה ומיושבת. למה זה כדי שיהיה רוחם אמיץ? כי כשאדם הוא לא עושה מטרה, הוא יכול להסתובב. להסתובב. כמו שהדלת סובבת על צירה, ככה הצל סובב על מיטתו. דימוי של שלמה המלך. הוא יכול להסתובב. מה אתה עושה? מסתובב. כמה הסבא שלי, זכרונו לברכה, תמיד היה צועק על הישיבות שלומדים כל השנה שלושה דפים ביום, חמישה דפים ביום. הוא היה אומר, אצלנו היו נכנסים לזמן, מתחילים את המסכת וגומרים אותה, אומרים למסכת הבאה. אז יש דבר כזה שבן אדם הוא לומד, 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 לומד. אחרי זה שואלים אותו, מה למדת? שלושה עמודים, שלושה דפים. אחרי שש שנים בישיבה, מה הוא יודע? שש כפול שש, הוא יודע 36 דפים בעיון. שש שנים הוא למד בישיבה, הוא יודע 36 דפים בעיון. אם הוא חזר על החומר.
לא, העניין פה שהוא למד שש שנים בישיבה, לא שום למד ש... וגם הוא לומד 600 דפים, עדיין, כאילו, מה זה? מה זה למד? יש אנשים גאונים שעולים הרבה יותר.
יש הבדל גדול בין בן אדם שלמד שש מסכתות, וגם למד 20-30 דפים בעיון. אפשר ללמוד גם יותר אם לומדים בעיון מסודר עם איזושהי תוכנית, ולמד גם הלכה ותנ"ך ומשנה, ולמד גם דברים נוספים, מדרש, אגדה, מחשבה. ואחרי שש שנים הוא יוצא לפחות תלמיד חכם בגדר הראשון של תלמיד חכם, המסוגל לתת, להגיד דבר תורה מסודר, להגיד, לתת איזה חבורה ככה טובה. יש לו ראש מלא, לבין אותו בחור שהוא למד 36 דפים בעיון. שהוא תבקש ממנו להגיד משהו, אז הוא יכול להגיד איזה פלפול, איזה חידוד. אני רואה הרבה פעמים, יש בחור ישיבות שאתה מבקש ממנו להגיד איזה דבר תורה. אז יש בחור ישיבות שאומרים לך איזה ככה משהו קולע, יפה כזה, סודר, שבאמת נעים לשמוע. ויש בחורי הישיבות שהם יודעים, הם לא מדבר על זה שלא יודעים, הם יודעים, אבל מה הם יודעים להגיד? הם יודעים להגיד את הפלפול, את מה שהם למדו בפעם האחרונה שהם למדו. זאת אומרת, הם יודעים להסביר לך את השאלה של המרשו, ואת התשובה של בני יהושע, ואת ה... הם יודעים להסביר לך. אבל אתה רואה שהם עומדים, הם מדברים באיזה כנס, באיזה סעודת שבע ברכות, או באיזה אזכרה או משהו, אנשים בכלל לא מבינים מה הם רוצים מהם. בכלל לא מבינים מה הם רוצים מהם. הם נותנים שיעור בגמרא, בעיון, כאילו הם נמצאים בהיכל הישיבה. בכלל, תלושים לגמרי. אז זה אנחנו נראה גם בהמשך, הוא כותב שצריך, הוא כותב בהמשך שצריך לסלול לעצמו, מכל מקום צריך לסלול לעצמו דרך כזו שתהיה ההקפה הכללית מושקפת לו. צריך להקיף. צריך לעשות איזושהי תוכנית. צריך סדר, צריך, באדם, צריך לראות. יש נקודה מאוד מאוד חשובה, שכל שנה, אני משתדל להדגיש אותה, ומי שעושה את זה, כבר כמה בחורים, אני כבר עושה, כבר הרבה מאוד שנים, ואני מקבל כבר תגובות מבחורים אחרי הרבה שנים. אני אומר, כל בן אדם, לקחת גם קביעות על משהו קטן. אם הוא רוצה שישה סדרי משנה, אז משנה ביום. אם הוא רוצה, אם הוא לא לומד פרק או פרקיים ביום, אני יודע, שני פרקים ביום, או יש כאלה לומדים לפי שישה סדרי משנה על הסדר. אני מדבר על משהו שהוא לא לומד אותו. אם הוא רוצה עכשיו ללמוד את כתבי הרב קוק, והוא לא עושה את זה בצורה מסודרת, אז שיקח לעצמו עמוד ביום, או 10 שורות ביום. שיקח משנה ברורה, שני סעיפים, סעיף אחד, שניים, ביום. ויעשה את זה, חוק בל יעבור. חוק בל יעבור. אין בכלל אפשרות, לא מדובר על 3-4 דקות. 3-4 דקות, 5 דקות אם זה קצת מסובך יותר. זהו, ויעשה את זה חוץ מתשעה באב, חוק בל יעבור. ואז הבן אדם אחרי כמה שנים הוא גומר ש"ס, שניות, הוא גומר את המשנה ברורה, הוא גומר את כל הספרים שהוא רצה לגמור, הוא גומר, פשוט גומר. הוא מסמן וי, אפילו אני מציע לאנשים לקחת פנקס קטן ולסמן וי על כל עוד שהם למדו. סמן וי, וללמוד בבקיאות. לא להתחיל לשבור את הראש. בקיאות, אתה יכול לעשות את זה באוטובוס, בדרך, בפני השינה, בבוקר, ככה, כמה דקות. וזה מדהים, כשהאדם הוא לוקח משהו אני זוכר שהיה לנו את הכולל בארנוף. אז אמרו, אתם יש לכם פה כולל, אז לפחות תיתנו גם לציבור משהו. אל תהיו מנותקים. אז מה ניתן לציבור? אמרו, יש שיעור משניות בין מנחה לערבית, שמישהו למד שיעור משניות. אז זה לא היה נראה לי, כי למדנו, זה היה כולל של איסור ביתר בעיון, למדנו, היה לנו תוכנית, גם מבחנים לרבנות, וגם עוד דברים נוספים, ולשבת ללמוד משניות עם בעלי בתים, זה היה נראה לי ככה איזה ביטול תורה. איך הרב אומר, יש ביטול תורה בכמות, יש ביטול תורה באיכות. אבל כופין אותו עד שיאמר רוצה אני. אז ישבנו ולמדנו בין מנחה לערבית כל יום, יום אחד משנה אחת, יום אחד שתי משניות, יום 3 משניות למדנו. וזה רק ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, לא שישי, שבת. ואחרי כמה חודשים פתאום יש סיום, התחילו לרוץ סיומי מסכתות, ואחרי זה סיום סתרים, סיום סדר, סדר אחד, סדר שני, סדר שלישי. אני זוכר, זו הייתה הרגשה כל כך טובה. והגענו לסיום השס. זו הרגשה כל כך טובה, נפלאה, ככה, איך הדברים, פתאום אתה לומד. ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד, וזה... ויש... הסל מתמלא. להגיד לכם שאני זוכר היום את כל המשניות שלמדתי, חלק לא חזרתי, לא זוכר. אבל זה טוב. זה טוב בשביל... כי אמרנו, הבן אדם צריך משהו שייתן לו גם הרגשה טובה, חוץ מהצורך האמיתי ללמוד ולחזור ולדעת ולהיות בקי ולהיות... צריך גם משהו שייתן לו הרגשה טובה, כמו שהוא צריך לאכול ולשתות, הוא צריך משהו בסיסי שייתן לו הרגשה טובה. תחשבו, עכשיו אתם 18, 19, 20, תחשבו שאתם מתחילים עכשיו משהו קטן שנראה לכם ענק, שולחן ערוך, סעיף ליום. עוד 10 שנים. מה יקרה? תוכלו להגיד שסיימתם את כל חלקי שולחן ערוך? אולי אפילו חזרתם עליהם פעמיים? זה דבר גדול. זה דבר נפלא. זה מומלץ בחום רב, ותתחילו היום. ולא צריך לחפש משהו מיוחד. פשוט לקחת ספר ולהתחיל, להתחיל לעבור. כל דבר שאתם חולמים ולא מאמינים שאי פעם תגיעו אליו, זו הדרך. להתחיל ולגמור. אז אם כן, אז זה היה ככה בשביל התוכנית, שדיברנו על תוכנית ומטרה. עכשיו, הבחור צריך לדעת מה הוא רוצה. אז זה נכון שאמרת שאם הוא יודע עכשיו מה הוא רוצה, עוד חודש הוא יודע משהו אחר, ועוד חודשיים הוא יודע משהו אחר, זה בסדר, אין בעיה. אני צריך לדעת מה הוא רוצה. אני רוצה לגדול בתורה. טוב, למדתי חצי שנה, גדלתי בתורה? גדלתי בתורה? מה פתאום? מה גדלתי? למדתי כמה דפים, אני לא מבין בעצמי, אני... כתוב, כל העוסק בתורה מבפנים, תורתו מחרז תלה מבחוץ. אז מה הפשט? הפשט הוא שככל שאתה יותר עוסק בתורה, ככה רואים עליך יותר שאתה בן תורה. אבל יש פה איזה וורט, איזה חידוד. אומרים, ככל שאתה נכנס יותר בפנים לתורה, ככה אתה רואה כמה אתה יותר מבחוץ. כי התורה היא אינסופית. עכשיו, כשאתה ניגש ללמוד, אתה אומר, בטח, אני אתחיל, ועוד חודש, אני אהיה תלמיד חכם. ואתה נכנס ומתחיל ללמוד, ועובר חודש, ואתה רואה ש... עוד לא הצצת, עוד לא פתחת את החלון אפילו. ואז עוד חודש, ועוד חודש, ועוד חודש, וכבר חצי שנה, ו... רגע, אני עוד לא תלמיד חכם, אני עוד לא יודע. אני בקושי מבין רמב"ן כמו שצריך, אני יודע, אני בקושי מבין איזה ריטב"א אחד לעומק. מה קורה פה? וזה נשבר. וזה מפיל אותו. אבל אם הוא עשה לעצמו תוכנית, שהוא מתכנן אלול, בזמן אלול ללמוד פרק בבקיאות וכמה דפים ביון או דף או שתיים ביון, והוא סיים את זה מושה, אז הוא תמיד, הוא לא תמיד חכם, אבל הוא עושה תוכנית והוא עמד בה והוא מושה, יש לו אור, אור על העיניים, אור בפנים. ואם הוא הצליח יותר, עוד יותר. ואם הוא גם אמר שבחודש שהוא רוצה לעבור על 3 פרקים, על 7 פרקים, על 4 פרקים, בורות התשובה, והוא עמד בזה, אז הוא מאושר עוד יותר. או אם הוא החליט שהוא רוצה ללמוד מסילת ישרים, או כל דבר אחר, אז הוא מאושר. הוא מרגיש, הוא עשה לו תוכנית, הוא סידר לו את הדברים, והוא עומד בזה. ואם הוא לא עומד בזה, אז הוא כותב לעצמו תיקונים, בסדר, אז כנראה שהתוכנית הייתה גדולה מדי, או שצריך להתחזק. אבל לפחות זה פחות נורא מאשר ללכת וללכת וללכת וללכת, ואחרי זה שואלים אותו, נו התקדמת? הוא אומר לו, למה לא התקדמת? כי אני הולך, אין לי מעל ללך, אני הולך לשום מקום, אני הולך אבל אין לי מטרה. אז הוא נשאר באותו מקום. וחוץ מזה הוא כותב שצריך אומץ, מה שמאמץ את האדם, מה שנותן לאדם להיות אמיץ, כלומר לאמץ ולחבר, זה לרכז. חזק ויאמץ ליבך וקבל השם. האומץ זה ריכוז הכוחות, מה שנותן לאדם לרכז את הכוחות שלו. אומרים לאמץ את היד, נכון? מה זה לאמץ את היד? זה לרכז את כל האצבעות, לאגף. הוא אימץ את הילד לליבו, קיים את הביטוי, כן? מה זה אימץ את הילד לליבו? עשה אותו אמיץ? לא, הקריב אותו ללב, דיבר אותו ללב, תמיד אותו לחזה שלו. זה אדם שרוצה לחבר את הכוחות שלו, שרוצה לחבר אותם, הוא צריך לתת להם מטרה, הוא צריך לתת להם מגמה, הוא צריך לתת להם משהו שהם יתחברו אליו. אם הוא אומר לכוחות שלו, אני רוצה עכשיו ללמוד, אז כמו שאמרת, הכוחות מתפזרים, הם לא מצליחים להתחבר לזה. אבל אם הוא אומר אני רוצה א' ב' ג', הכוחות מצליחים להתחבר לזה, נותן להם מטרה, הוא מחבר אותם, הוא מאמץ אותם, הם מתאמצים ודעתם שוקטה, מכיוון שהוא רואה שהוא מתקדם, מכיוון שהוא רואה שהוא הולך במסלול, מכיוון שהוא רואה שיש לו דרך והוא מתקדם בה, יש לו שקט נפשי. אז לכן צריך שתהיה מטרה ברורה, וצריך שתהיה תוכנית, דרכם נכונה לפנים, איזושהי תוכנית. בואו נראה בהמשך, הרב גם מפרט. אז בהתחלה הוא מדבר על זה שצריך שיהיה איזושהי מטרה, ואז הוא כותב, ראינו שהמטרה היא לא לשים את כל התורה כולה למול עיניך, לא עליך המלאכה לגמור, וזה אין כל כך, ואם כן אין כל כך צורך על דבר ציור של התחזקות לעבודת התורה בעניין הקפת כלל ידיעותיה. אני רוצה את כל התורה כולה, לא. למה? בגלל שלא הלך המלאכה לגמור. אומר הרב, אז זה הדבר הזה שאומרים לבן אדם לא הלך המלאכה לגמור, כלומר אל תשים לעצמך את מגמת ידיעת כל התורה כולה, אכן זה משמש הוא ליתן מנוחה ללב. זה בשביל שאדם יהיה לו מנוחה ללב. למען יעסוק בכל עניין ועניין ברוח בטוח בשוקט, יהיה לו שקט נפשי, שלא יטרידו עניין אחר או דאגה כללית של גמר הידיעה הבלתי אפשרית מלמצוא רצון בעבודתו הפרטית. שלא יטריד אותו זה שהוא לא יכול לגמור את כל התורה כולה, שזה בלתי אפשרי, מלהנות ומה שהוא עושה, מלמצוא רצון בעבודתו הפרטית. אז הסיבה שאומרים לבן אדם לא עליך המלאכה לגמור, כדי שיהיה לו ביטחון, שקט נפשי, נחת רוח, יוכל להתרכז במה שהוא עושה. אבל עדיין, אבל מכל מקום צריך לסלול לעצמו דרך כזו שתהיה הקפה הכללית מושקפת לו. אומר הרב, כן, הבן אדם צריך לסלול לעצמו דרך כזו שהוא רוצה להקיף, להקיף את הכל. הרגע אמרת שלא עליך המלאכה לגמור, שאם הבן אדם רוצה את הכל אז זה בלתי אפשרי, ובסדר, אז אל תשים לפניך את העניין של הקפת הכל, שלא יטריד אותך, שלא ישגע אותך, אבל כן תעשה תוכנית שבסופה אתה תגיע להקפה, להקפת הכל. ואחר כך הוא גם מתווה איזושהי מגמה, אפשרות כזאת, שאומר תשים לעצמך מגמה לעבור על כל הריף, על השס, תלמד את כל הריף, אז ככה אתה יודע את כל התורה כולה, וגם בסגנון הגמרא וגם בסגנון הלכתי, וגם בדברים ההלכתיים. כי הריף הוא לוקח את הגמרא ומתמצת וכותב אותה במגמה ההלכתית שלה, ואז עוברים על כל ההלכות וגם עוברים על הגמרא, על כל השעס. אז הוא כותב להקיף את כל הלכות הריף. טוב, זה פשוט. אם מישהו רוצה לשים את זה כמגמה וזה מתאים לו למשמתו, למחשו, ראיתי שיש ספר של הרב דרורי על אורות התורה, הוא כותב שם שהוא התחיל את זה וזה היה לו מאוד קשה. היה לו מאוד קשה. אז יכול להיות שהוא גם גמר, זה הוא לא כותב שם. בכל אופן, שבאדם לא יפחד מהגודל. שיעשה לעצמו תוכנית וישים לעצמו מגמות ויתפח לעצמו על השכם כשהוא עומד במשימות שלו, וגם כשהוא מתקדם וכשהוא מצליח ועושה משהו בכלל, שיפרגן לעצמו. ומצד שני, שיהיה לו גם ראייה לטווח ארוך, שהוא רוצה להקיף, שהוא רוצה לגמור את התורה, את התנ"ך, הוא רוצה לגמור גם את הש"ס אפשר. בסדר, אז אולי לא בגיל 20, אולי בגיל 27, אם הוא לומד דף יומי, אולי לא 27, שיהיה גם בגיל 50, שיהיה בגיל 60, אבל יש לו מגמה, שלא יישאר קטן, שלא יחזיק מעצמו קטן. יש תופעה מאוד מעניינת, שחקו ובדקו ומצאו שהאנשים שלומדים יותר בתור בעלי בתים הם אנשים שהיו פחות בישיבה. מאוד מעניין. עוד פעם, הבן אדם, השיעורים של בעלי בתים, יש שיעורי דף יומי, שיעורי הלכה, שיעורים של רבנים, כל מיני שיעורים, שיעורים בגמרא, יש פה לידינו שיעור. מי נמצא בהם? נמצא בהם יותר אנשים שלא היו בישיבות מאשר אנשים שהיו בישיבות ויצאו. כי אנשים שהיו יש לזה כמה הסברים. אנשים שיצאו בישיבות, שהיו בישיבות ויצאו לעבוד, אמרו, הוא למד בישיבה עד גיל 27, אחר כך הוא הלך לעבוד, הוא תמיד חכם, ואז הוא עובד יום שלם ומגיע ערב, יש לו שעתיים עכשיו, שעה, הוא חושב, רגע, בשעה מה אני יכול ללמוד? מה ביום? לא יכול. שעה? לא מספיק. אני יכול ללמוד רמב״ם עם נושא כלים ועד עלי בדרך איתה? לא אספיק. ואז הוא לא הולך ללמוד, הוא לא לומד. כי הוא רואה את עצמו ביום שלם של לימוד, הוא לא רואה את עצמו בשעה של לימוד ביום. יוצא שהרבה מאוד בחורי ישיבות שהלכו לעבוד יצאו עמי ארצות אחרי כמה שנים, והרבה מאוד בעלי בתים עמלים נהיו תלמידי חכמים אחרי כמה שנים. גמרו ש"ס, גמרו רמב"ם, גמרו המון ספרים. אז למה זה קשור לכל? כי אם הבן אדם שם לעצמו מגמה להקיף, וכן הוא אומר, אני לא מסתפק וזה שאני שם לעצמי תוכנית, השנה אני רוצה לגמור מסכת שבת, אבל אני לא מסתפק בזה, מגמה של לגמור את השעס ובקיאות, אפילו גמור הרש"י. גמור הרש"י, מה גמור הרש"י? זה לילדים קטנים, זה לכיתה ח', אז מה? אפילו עם השוטנסטין או המטיבטה עם הפירושים, אפילו ככה. מה אתה בכיתה ה'? לא נורא, אבל אני רוצה לגמור את השס, אני רוצה להקיף. ואז יום אחד הוא הולך לאיזשהו דבר אחר, לאיזו תקופה, אבל הוא ממשיך ללמוד את ה... כי הוא רוצה לגמור שס, והוא לא שם, והוא רוצה להקיף, והוא לא רואה את זה שהוא צריך ללמוד רק בעיון יום שלם, ורק אז זה הדבר היחיד שממלא את נשמתו. זה גם טוב, גם טוב ללמוד עם המטיבטה או עם השוטנשטיין או עם הספרים של הרב שטיינזלץ, הפירוש של הרב שטיינזלץ. זה גם מצוין, זה גם גמרא, זה גם לדעת שס. וככה הבן אדם הוא לא נתקע בזה ש... וואו, אם אני לא יושב ולומד יום שלם, אז אני לא שייך בכלל. וגם בין הזמנים, וגם יש לו רצון להקיף גם בצורה יותר כוללת, יותר פשוטה. ולא רק לחפור ולחפור ולחפור לעומק, שזה דבר מאוד חשוב. אבל זה לא מספיק. בסדר? אז אם כן, צריך גם לסלול לעצמו דרך כזו שתהיה הקפה הכללית מושקפת לו. יש עניין גם לדעת את התורה. יש עניין לדעת גם קינים ופתחי נידה. הם גופי הלכות. מה זה קינים? מסכת קינים. מה זה מסכת קינים? יש כאלה, אתה אומר להם קינים, לא יודעים מה זה. מה זה קינים? מה, כן של יונה? כן ציפור? אולי זה שצריך, אולי שילוח הקן? אבל קינים זה קורבנות. זה קורבנות של יולדת, קורבנות של שצריכה להביא קן. קורבנות של זב, של זבה. אז גם את זה צריך הבן אדם לדעת. שלא יהיה מצב שהוא מגיע לנושא בתורה, והנושא הזה בכלל הוא לא יודע כלום. למשל הרב קוק בליל שמחת תורה, יודעים מה הוא היה עושה? ספר החינוך היה יושב ומקיף את התורה, את כל מצוות התורה. חב"ד מאוד הדגישו את זה, שיש עניין ללמוד את כל המצוות. זה כתוב בהרבה מקומות, לדעת את כל המצוות של התורה. ויש לנו הרי דבר כזה בתורה שמשלמה פרים שפתנו, שאדם שלומד משהו אומר אותו, אז זה כמו שהוא עשה אותו. אז אנחנו כל, יש לנו תרי"ג מצוות, רמ"ח מצוות עשה ושס"ה מצוות לא תעשה. הרמ"ח מצוות עשה כנגד רמ"ח איברים, השס"ה מצוות לא תעשה כנגד שס"ה גידים שיש לאדם. וכל מצווה מתקנת איבר או גיד שכנגדה. ואם באדם אף פעם לא עשה מצווה מסוימת, אז אותו גיד או אותו איבר נשאר לא מתוקן. אין לו את התיקון שלו. לא חיבר אותו לשורשו. אז לכן, יושבים ולומדים ספר החינוך, בשביל שכל האיברים וכל הגידים יהיו מתוקנים. נשמה פעמים שפתנו. הדיבור כנגד המעשה. אז יש עניין להקיף. יש עניין בהקפה. אבל, נזכור שצריך שתהיה הדעת שוקטה וברוח בטוח ושוקט, שלא יטרידו דאגה כללית, שלא, זה לא יטריד אותו. זה אמור להיות מגמה לטווח ארוך. לא, זה לא צריך להיות כל הזמן, אוי, לא הספקתי את כל התורה. זה משהו לטווח ארוך. כן, לשים לעצמו מגמה להיות גדול. כן לשים לעצמו מגמה להקיף. כן לשים לעצמו מגמה לדעת הרבה יותר. התוכנית היא תוכנית מקומית יותר. המטרות הן מטרות כרגע, דברים שהוא יכול לעמוד בהם, כדי שהוא יהיה שקט ולא יטריד אותו העניין הזה שהוא לא מספיק. אז זה גם בהקפה הכללית, גם בדעות, צריך שתבואר לו, תבואר לו תכליתו ומגמת חפצו בעבודת תלמודו. האדם צריך ללמוד על התורה, אורות התורה. מה זה תורה? בשביל מה לומדים תורה? מה עניינו של לימוד התורה? אדם צריך ללמוד מגמת את תכליתו בעולם, ספר הכוזרי, ספרים שמדברים על תכלית האדם, מסילת ישרים וכולי. זה בדעות. וגם בצד המעשי צריך שישאף להיות מקיף וכולל את הסיכום הכללי של הלימוד התורה, של הלימוד המעשי, של כל התורה המעשית כפי האפשרי לו, שיקיף את כל הלימוד המעשי. אז דיברנו ריף, מחת חינוך, ש"ס, רמב״ם. יש כאלה לומדים רמב״ם יומי, כל יום לומדים פרק רמב״ם. אחרי כמה שנים עוברים על הרמב״ם, יש בו את כל התורה, הכל. הרמב״ם מקיף, הוא כתב ספר שמקיף את כל המצוות, כולל הלכות המקדש וקודשיו, הלכות מלכים ולחמותיהם, הכל. אז כשלומדים רמב״ם גם כן עוברים על כל המצוות. יש ספר המצוות לרמב״ם, תחילה. אז להקיף גם הקפה, גם בצד המעשי. עכשיו אומר הרב, מה שהוגל לומר שאין קץ לתורה ביחס לעניינים המעשיים שבה. הרי אנשים רגילים לומר שאין קץ לתורה בצד העניינים המעשיים שבה, אז איך אפשר להגיד תקיף את כל התורה? הרי זה רחבה היא מני ארץ, ארוכה מני ים, ארוכה מני ים. איך אפשר להקיף את כל התורה? הרי הוא הוגל להגיד שאין קץ. אז הוא אומר, הוא נאמר רק על פי תנאים מיוחדים. זה הקפה בצורה מיוחדת. לא מדובר פה על הקפה כמו שאנחנו מדברים עכשיו, להקיף את המצוות, להקיף את העניינים התודעתיים, את הדעות. אלא זה על פי תנאים מיוחדים. אבל באמת אפשר לו לאדם, כשילך בדרך ישרה, לכלול הקפה ברורה מכל הצד המעשי שבתורה. הוא יכול להקיף את כל הצד המעשי שבתורה, כשהוא הולך בדרך ישרה. כן? אם הוא הולך ללמוד את כל הפנימיות ואת כל הדברים, הוא רוצה להיות הגאון מבילנה, יכול להיות לפעמים, לפעמים כן, לפעמים לא. וגם הגאון מבילנה, אם הוא היה רוצה להקיף את כל התורה כולה ברמה יותר גבוהה, כנראה שיש איזשהו גבול שהבן אדם מסוגל. ורואים שהקדוש ברוך הוא, כשהוא ברא את העולם, הסתכל באורייתא וברא עלמא. כלומר, העולם הוא תבנית התורה, והתורה היא תבנית העולם. בסדר? עכשיו, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא אותו במגמה כזאת שכמה שהבן אדם יתקדם, לא יהיה לזה סוף. תמיד הוא יוכל להתקדם עוד. כמה שאדם ילמד, תמיד הוא יוכל ללמוד עוד. תלמד 100 שנים, תלמד 1,000 שנים, תלמד מיליון שנה, תהיה אליהו הנביא, תהיה המלאך, תמיד יהיה עוד. יהיה עוד להתקדם. זה החוק שהקדוש ברוך הוא שם בבריאה, שהתורה היא אינסופית. היא עילוי אחר עילוי אחר עילוי אחר עילוי. תמיד אפשר לעלות יותר. ולכן אם אדם רוצה ללמוד כל התורה כולה במה שהרב אמר שזה בתנאים המיוחדים אי אפשר, אבל אם אני רוצה ללמוד ספר החינוך, יכול או לא יכול? יכול. אני רוצה ללמוד רמב"ם, יכול. רוצה לעבור על הריף, יכול. ש"ס, יש פה בחורים שגמרו ש"ס, יש גמרו ש"ס, גם אפשר ללמוד, גם בבלי, גם ירושלים, אפשר. אז צריך להתאמץ, כך שנים, אבל אפשר. אז זה מה שהוא אומר, אפשר לו לאדם כשהלך בדרך ישרה, לכלול הקפה הברורה מכל הצד המעשי שבתורה. בסדר? אז ראינו, צריך לעשות תוכנית, מטרה וטווח קצר. וצריך לא להיבהל מהגודל של כל התורה כולה. וצריך גם לשים לעצמו מגמה להקיף את התורה כולה במידת האפשר, ברמה מסוימת, בדרך מסוימת. כן, גם בדברים המעשיים וגם בדעות, ללמוד את הספרים המרכזיים של דעות, להקיף את המעלה. אז זה עכשיו הוא מחלק הגדולים, אנשים גדולים תמידי חכמים חשובים אינם צריכים על זה ביאורים, הם מבינים את זה, מבינים את מה שהוא אמר עד עכשיו, שצריך, שאפשר להקיף, שצריך להקיף, שהבאנם צריך לדעת התורה כולה, וברמה מסוימת הוא יכול לעשות את זה. אמנם הבינוניים חייבים להיעזר. מה להיעזר? עכשיו כשהרב אמר תלמידי חכמים שתורתם אומנותם, על מי הוא דיבר? האם הוא דיבר על תלמידי חכמים גדולים? אז הוא אומר הגדולים מבינים את זה. הוא אומר הבינוניים, הוא דיבר על תלמיד שרוצה ללמוד תורה, תלמיד חכם שבא ומתיישב בישיבה ורוצה ללמוד תורתו אומנותו. ואז מה הוא אומר לו? הוא אומר לו עכשיו אני אתן לך, תעשה תוכנית, תעשה סדר, עכשיו אני אתן לך את הדרך הטובה בשבילך להתקדם. מה הדרך הטובה? ככה, הדבר הראשון, לבוא אחרי שיבואו לאותה עמידה של הבנה טובה בעומקה של הלכה, בידיעת צורת הדשמטה על דרך ישר והגון, על דרך ישר ונכון, על ידי שימוש תלמידי חכמים במידה הגונה, עד שידע לעיין בכל סוגיה קרוי, וידע גם כן להקשות ולתרץ על פי דרכה של תורה במסע ומתן של הלכה. בואו נפרק את זה. על הדבר הראשון, להבין צורת הדשמטה על דרך ישר ונכון. בטח סיפרתי פה שפעם הרבה שנים למדתי עם חברותה, הוא היה, היינו לומדים את הגמרא, ואז הוא היה אומר לי יש לי פה שאלה, והיה שואל את השאלה ואני הייתי וראיתי שמתוך השאלה הוא בכלל לא הבין את הגמרא, בכלל לא הבין את הגמרא, והוא התחיל להגיד רש"י ותוספות, והתחיל לעשות שם סיפורים שלמים, הוא לא הבין כלום, פשוט לא שם את הנקודה במקום הנכון, לא שאל את השאלה בתור שאלה ואת התשובה בתור תשובה, ולא את ה... עשה שם דייסה שלמה. אז זוכר פעם אחת התווכחתי איתו והוא אומר לי רש"י חולק על תוספות, אתה תסתכל ותראה, התווכחתי איתו ואז הוא התעכב, בוא נלך לרב. הלך לרב והרב שומע אותו, רק אחרי שהוא הלך הרב אומר לי הוא לומד עקום, לומד עקום. אז לא משנה, בכל מקרה אפשר ללמוד הרבה שנים, אני לא מדבר אתכם על בחור משורה לך, מדבר איתכם על בחור בשיעור גבוה. אפשר ללמוד הרבה שנים ולא להבין גמרא. ולא להבין תוספות. למה? כי הבן אדם למד וחשב שהוא יודע, וחשב שהוא מבין, אבל הוא לא הבין ולא ידע. ולא שימש תלמידי חכמים במידה הגונה. על ידי שימוש תלמידי חכמים במידה הגונה. צריך אדם ללמוד ישר. צריך לוודא. מה שאתה לומד, זה באמת ישר. הבנת? ישר. הבנת נכון. ואז, איך אפשר לדעת שהבנת נכון? תשמע שיעור. תשב עם מישהו קצת יותר מבין. אפילו תפתח איזה ספר שמסביר. לפעמים זה טוב, לפעמים גם זה לא מספיק. אם באדם מעקם לגמרי, אז הוא יכול לעקם גם את ההסברים. אבל תדעו לכם שאפשר ללמוד עקום. וזה לא קשה. באדם יכול לגמור מסכת ולעקם את כולם. וזה חשוב מאוד שימוש תלמידי חכמים. מה זה שימוש תלמידי חכמים? לשמוע מישהו שקיבל במסורת, שזה עבר אצלו במסורה, שהוא קיבל מרבו ורבו מרבו ורבו מרבו עד משה רבנו. וככה אנחנו יודעים שהתורה היא ישרה. היה פעם יהודי אחד שנתן שיעור אצלנו בבית המדרש, לא פה בישיבה, אבל אחר, ודיבר הרבה שטויות. הרבה שטויות. וככה, זה היה מסגרת איזו תוכנית של לימודי הוראה, וזה היה משהו שלא הביאו אותו בגלל שהוא תלמיד חכם, הביאו אותו בגלל שזה היה איזושהי תוכנית שהיו צריכים לסמן וי. הוא דיבר שטויות. ואחר כך הוא סיפר, ואחר כך התחלנו לשאול אותו קצת על עצמו, מה זה? הסתבר שהוא לא למד בישיבה אף פעם. הוא למד הכל לבד. למד לבד. הוא הגיע לדברים, שם ירח, פשוט הפך את התורה על פני. רב היום. אז זה, צריך לדעת שיש עניין לשמש תלמידי חכמים, כלומר לקבל, משה קיבל תורה מסיני, הוא מסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, לזקנים לנביאים. זה מאוד נחמד ללמוד ולהרגיש שאני לומד, ואני לומד מה שאני רוצה, ולבד, וטוב ויפה. לפעמים אנחנו מאבדים את הדרך. לפעמים אם באדם לא יושב ומקבל הדרכה מסודרת, ורואה באמת שהדרך ישרה, ורואה באמת שהוא על דרך התורה, הוא יכול להגיע לסימפים ולהבנות עקומות לגמרי. וכבר כתוב, כבר ידוע, שכתוב שכשתרגמו חכמים את התורה, 70 זקנים את התורה ליוונית, אז הם שינו שם כמה דברים. שינו שם במקום בראשית ברא אלוקים, אז הם כותבו אלוקים ברא בראשית. אז הגמרא שואלת למה? הגמרא אומרת, כדי שלא יבואו לטעות ולחשוב שיש איזה משהו שקוראים לו בראשית, שהוא חס ושלום, השם ירחם, ברא את אלוקים. אז שאלו, אז למה כתבו ככה? אם אפשר לטעות בזה, אז למה כתבו ככה? אלא זה בדיוק העניין, שהתורה היא פנימית ועמוקה. ויש בה חוכמה אלוקית. ומי שמקבל את התורה במסירה מדור לדור, אז הוא מוצא בה את הישרות בהם. ומי שלא מקבל אותה, אלא רוצה להמציא בעצמו, אז כתוב, זכה נעשית לו סם חיים, לא זכה נעשית לו סם המעלת. יכול, ונתנו מקום, בהחלט יש מקום לטעות, והרוצה לטעות, יבוא ויתה, וזה מסוכן. אז לכן, צריך לדעת את צורת הדשמת על דרך ישר ונכון, על ידי שימוש תלמידי חכמים מידע הגונה. תשמע שיעורים, תקבל דרך, ותקבל. ואז עד שתדע לעיין, עד שידע לעיין בכל סוגיה כראוי, וידע גם כן להקשות ולתרץ על פי דרכה של תורה במסע ומתן של הלכה, ועכשיו הוא מתחיל להרחיב, אז צריך שתהיה ראשית את השתדלותו להקיף בתחילה את כל הלכות הריב, כפשוטן ובקיאות הגונה. בעזרת השם נמשיך בשבוע הבא. יישר כוח.